שלום לכולם, בפרשתנו פרשת לך לך, בפרק י' פסוק כ' ג', נאמרו הדברים הבאים. אם איכות ועד צרוך נעל, ואם ייקח מכל אשר לך, ולא תאמר, אני הישרתי את אברהם. כשאברהם חוזר ממלחמת המלכים, מלך סדום מבקר אותו. המלך מציע לו את השלל, ואברהם מסרב. הסיבה המופיעה בכתוב היא, ולא תאמר, אני הישרתי את אברהם. את הסיבה שאברהם נותן לחוסר רצונו לקחת את השלל, ניתן לראות בשתי צורות. צורה הראשונה היא מצידו של אברהם. אברהם עצמו לא רוצה ליצור קשר רגשי או מחויבות כלפי המלך. הוא לא רוצה לפתח תחושת תלות והכרת תודה לאותו שליט נוכרי, שבבוא העת יוכל לדרוש ממנו תמורה. האספקט הנוסף הוא מצידו של המלך. אברהם לא רוצה לתת למלך את אותה תחושת עליונות, אותה גאווה ממנה נוצר משפט, אני הישרתי את אברהם. ישנו פסוק במשלי הקשור בעבותות לעניין זה. הפסוק הוא במשלי פרק י' ג' פסוק י' א'. הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה. פרשנות מקובלת של מצודת דוד אל הפסוק מתייחסת לכך שהון המגיע מגזל ומחמס שאדם לא השקיע בהשגתם ייעלם במהרה. בניגוד לכך, הון שאדם משקיע בעבורו הוא מה שירבה, מה שישמר, מה שיאסף על ידו. כלומר, החיבור הרגשי של האדם ואין יכולתו רצונו לשמור על אותו ממון נובעים ממידת ההשקעה שאותה הוא השקיע באותו ממון. במקרה של אברהם, אכן ניתן לומר כי הייתה השקעה מעשית רבה ברמת המקרו, משום שהוא היה שותף במלחמה. אך בממון זה שמלך סדום לקח, אברהם לא השקיע מאומה. מכאן שבעצם נוצר מצב בו אברהם יכול להרגיש מחויבות מול המלך, אך בפועל מתנתו תשכח ותיכנס לספרי ההיסטוריה, אם בכלל, ללא השפעה של ממש. אבן עזרא מפרש את אמירתו החריפה של אברהם בצורה אחרת. ובדבריו, על הפסוק בפרק י' פסוק כ' ג', אם איכות שממנו תופרין כל בגד. שרוך האור הקושר הנעל. אבן עזרא מעביר את הפוקוס של הדיון אל מהותם של החוט והשרוך. מהי מהותם של חוט ושרוך? החוט הוא חומר הגלם של הבגד. כחומר ביד היוצר, בבואו לבנות את כבודו של האדם, על בסיס דבריו של רבי יוחנן במסכת שבת, בדף קי"ג עמוד ב', שהיה קורא לבגדיו מכבדותי, כלומר כבודו. השרוך הוא המקשר את צדדי הנעל האחד לשני. ניתן לקחת מדבריו של אבן עזרא כמה כיווני חשיבה. האחד הוא שאברהם לא רצה להיות מולבש על ידי מלך סדום. אפילו לא על ידי נטילת חומר הגלם של בגדיו ממלך סדום, או החלק הפשוט ביותר שבמנעליו. ניתן היה לחשוב על חשש לשעטנז בבגדים חס וחלילה. אך הנקודה היא עמוקה יותר. אברהם לא רצה שום סממן והפדל ביותר על בגדיו משללו של מלך סדום. די ברור לנו כי מחוט אחד של צמר אי אפשר לתפור בגד שלם, ואף לא כנף אחת של ציצית. אך התחושה נמצאת שם. החוט הנסתר, האמת חסרה בחסד, שכן המתנה מצידו של מלך סדום היא מטעם אינטרסנטי. כלומר, החסד שמלך סדום מעניק לאברהם הוא לא אמיתי. כיוון אחר לגמרי נובע ממשמעות החוט בתוך הבגד. חוט אחד בידיו של אומן יכול ליצור תבליט, אות או יצירה יפה. הסימן המסחרי של הרוקם יכול להופיע בבגד בשימוש בחוט אחד בלבד, על דש הבגד או ליד הצווארון. אברהם היה מגייר את הנשים ושרה את הנשים, על בסיס האמור בפרק י"ב, בפרשית, בפסוק ה'. הם היו זוג מפורסם ביותר בציבור. אנשים ראו אותם כמביאי דברו של השם. על רקע זה, פרסומת סמויה, או שאינה סמויה לגמרי של בזר סדום, אינה מתאימה בסיטואציה שכזו. יתרה מכך, ברגע שישנו ספונסר לדברי נביאות, הם כבר אינם תיאורים ומכווני מטרה. אווירת דבר שמוגש לכם באדיבות סדום ועמורה נשמעת לא טוב, גם לא קשר עדיין להפיכה העתידית של העיר. דבר השם לא צריך סעד. אין דברי תורה צריכים חיזוק, על פי הנאמר במסכת ראש השנה, דף י"ט עמוד א'. מלך סדום מנסה לבצע חלוקה צודקת. תן לי את ההון האנושי, ואת ההון הממוני תיקח לך. כמו מופיע במסכת אבות פרקי משנה י', שלי שלי ושלך שלך. שם נאמר, זו מידה בינונית, ויש אומרים, זו מידת סדום. הרצון לשוויוניות שלי שלי ושלך שלך, כלומר מה ששלי יישאר אצלי ומה שלך תשאיר אצלך, הוא דבר הגיוני בראייה כלכלית של השוק. ולכן במשנה באבות מופיע שזו מידה בינונית. אך אותו מנדה אמר שאומר זו מידת סדום מצריך עיון והבנה מה הקשר בין סדום לבין מידת שלי שלי ושלך שלך. שמייצג אותה בצורה יפה מאוד, מלך סדום. למרות שאולי חלק מההון הממוני שייך למלך סדום, אך בוודאי הוא מנסה ליצור איזושהי חלוקה שווה. כדי להסביר זאת, נראה את דברי הרשבץ, שמוסיף כאן נופך משלו, שמאשיר את הבנתנו בחוסר רצונו של אברהם לקבל את רכושו של מלך סדום. אז במגן אבות לרשבץ על אותה משנה במסכת אבות, הוא אומר כך, וזה שאינו מהנה כלל, אם תקבר עליו מידה זו, יבוא שלא יהנה אפילו במה שאינו חסר כלום, ושכנו חברו אינו מקבל ממנו הנאה. וזו הייתה מידת סדום, שנאמר פורץ נחל מעם גר הנשכחים מני רגל, שהיו רוצים לשכח תורת הרגל מביניהם, אף על פי שהייתה הארץ רחבת ידיים מספקת לכולם. הרשבץ טוען כי מידת סדום הגנה את המשק האוטרקי כאידיאל קיומי. כל אדם מטפל בעצמו ובסביבתו, ואלו לבקש או לתת דבר מה לחברו. במילים אחרות, אנשי סדום קידשו את הבידוד החברתי, גם ללא חשש שמה ידבקו בקורונה. אברהם מן העבר השני היה ממכניסי האורחים המפורסמים. בעקבותיו נאמר בגמרא, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, כמו שמופיע במסכת שבת דף קכ"ז עמוד א'. לאור זאת, יציאה מגדרו של מלך סדום, על מנת להעניק לאברהם את כל הרכוש מהמלחמה, יכולה להתאפס כדבר בעייתי מאוד. אם נרחיב את הפרפרזה, מלך סדום המעניק לאברהם את כל הרכוש, אומר במילים אחרות, כי אברהם הוא ממשפחתו הגרעינית, שכן אחרת כיצד מלך סדום מעניק לאברהם כאדם זר מתנה. אם המוטו הוא שלי שלי ושלך שלך, לא יכול להיות דבר כזה. אין רצון שמישהו מבחוץ, מחוץ למשפחה, יהיה חלק מהחבורה, של אותה משפחה בסדום. השארתו של אברהם על ידי מלך סדום לא יכולה להתפרש אחרת, משום שאנשי סדום אינם חפצים בחברתם של אורחים, הם רוצים לשכח תורת הרגל מביניהם. ממילא, מלך סדום יתפס כחמיב של אברהם ופרנסו. את זה אברהם לא יכול לסבול, הוא לא ממשפחתו של מלך סדום, הוא לא יורש פוטנציאלי ואף לא קרוב לכך. פירוש קיצוני יותר יכול ללכת למובן הלוגי של הדברים. ואם מלך סדום אמון על שיטת שלי שלי ושלך שלך, הרי בנתינת הרכוש לאברהם אפשר לחשוב כי המלך קונה את אברהם, ואברהם הופך ממש לרכושו. ממילא, בעצם מלך סדום לא נפרד משום רכוש השייך לו, למרות שכביכול הוא מעניק לאברהם רכוש. הרכוש משתרש לו, כמו שאנחנו אוהבים לומר, הרכוש בעצם הגיע אליו חזרה דרך אברהם, כי אין מה שקנה עבד, קנה רבו. נחזור עתה לחוט ולשרוך. החזקוני מסביר את דחייתו של אברהם בצורה ספציפית יותר מדברי האבן עזרא. ובדבריו, אם מחוט תכשיט של ראש, כמו ששנו רבותינו, חוטין שבראשי הבנות במסכת שבת, הם חוטין של משי שקושרים בהן שערותיהן. שרוך נעל תכשיט של רגל. דבר אחר, אם מחוט שממנו כל בגדים, כלומר הן דבר גדול או קטן. החזקוני מפרש את הביטויים של חוט ושרוך כתכשיטים. אין הכוונה רק לבגדים עם תוכן נסתר או תווית של מלך סדום, אלא ממש של תכשיטים הניכרים כלפי חוץ. תכשיט שונה מבגד, הוא אופנתי, במיוחד כאשר מדובר על תכשיטי נשים. מסכת שבת דנה ארוכות על אודות החשש בתכשיטי נשים של דילמה, שלפה ומחוויה. החשש במקרה של אישה שיוצאת עם תכשיט לרשות הרבים, הוא שהיא תנתק את התכשיט מראשה, כדי להראותו לחברותיה, ותוך כדי כך תטלטל 400 ברשות הרבים. זה מה שמוביל אותנו לכיוון הבא של חזקוני. אברהם לא חושש לכך שהוא עצמו יזכור את מתנותיו של מלך סדום. החשש הוא עד כמה הדבר ניכר כלפי חוץ. כאשר יבואו מכרה וישאלו אותו, מאיכן הגיע תכשיט יפה זה? מאיכן אפשר לרכוש אותו? הוא ייעץ לספר להם כי מלך סדום הוא המקור, ובכך יפאר אותו וידגיש את חשיבותו. יש פה העמקה של הכיוון השני שראינו באבן עזרא, שלפיו אברהם לא רצה שום סממן ואף הדל ביותר על בגדיו משללו של מלך סדום. אך בניגוד למה שמופיע באבן עזרא, כאן ישנו דגש על עצם ייחודיותו של התכשיט. עד כאן פירשנו את הנושא של חוט ושרוך כאביזרי אופנה או כבגדים השייכים ללבושו של האדם הנורמטיבי והרגיל. אך כיוון אחר לחלוטין ניתן למצוא בפירושו של הבכור שור. ובדבריו, אם החוט ועד שרוך נעל, שמעתי כי החוט הוא אזור החרב, שהוא החגור, כמו ולא נפתח אזור חלצה ולא ניתק שרוך נעליו. כלומר, מהחרב ועד האשפרון, וכן בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו דיואב. הבכור שור מעמיד את שאלת מתנותיו של מלך סדום, לא כפריטי אופנה ולבוש, אלא כסיוע צבאי. אפשר אמנם להבין את דבריו של הבכור שור כפרשנות אחרת ברמה המילולית, אך ברמה הרעיונית ניתן להבין פירושו בדומה לפירושים האחרים. רוצה לומר, העזרה של מלך סדום אינה חיובית בעיני אברהם, משום שיוצרת מחויבות בצורה זו או אחרת בינו לבין מלך סדום. הכיוון הזה בפרשנותו של הבכור שור די דומה בסך הכל פירושים מקודם. אך לכלי נשק יש אפיון נוסף. כאשר אדם מקבל כלי נשק מצד שלישי, לא בטוח בהכרח שכל האינטרסים של המקבל נשמרים. הווה אומר, לא ברור כי כלי הנשק שנקנה או ניתן במתנה, אינו חרב פיפיות, תרתי משמע. החרב יכולה להיות לא מושחזת דייה, הקשת לא מתוחה מספיק, ולכן כלי הנשק לא יגן על המחזיק בו, או אף יפגע בו. ואם נרצה לצייר זאת במוחנו, ננסה לעקוב אחר סיפורו המפורסם של אהוד בן גירה. אהוד בן גירה, בבואו להרוג את עגלון מלך מואב, הסתיר את חרבו על ירך ימינו. חייליו של עגלון לא שטו ליבם לזאת, משום שבדרך כלל החרב נמצאת על ירך שמאל, ויד ימין התולתה. בתיאור הסיפור אף מופיע ביטוי רלוונטי, בספר שופטים בפרק ג' פסוק ט"ז, ויש לו אהוד חרב ולה שני פיות, גומד אורקה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. כלומר, לא זו בלבד שהחרב הייתה מונחת במקום מטעה על ירך ימינו של אהוד בן גירה, בהיותו שמאלי, היא עצמה הייתה חרב פיפיות. בהתאם לרעיון שהעלינו, אברהם נזהר בחרבו של מלך סדום, גם אם היא מתאימה לירך שמאלו של אברהם, וחלילה אם היא מתאימה אך ורק לירך ימינו, באופן שמן הסתם יפגע באברהם, שכן הוא ככל הנראה לא היה שמאלי, וממילא לא יוכל להשתמש בחרב זו שנתן לו מלך סדום. בסיכומם של דברים, החוט והשרוך יכולים לתאר דברים פעוטים וגולמיים כשיטת האבן עזרא, או תכשיטים כשיטת החזקוני, ואף כלי לחימה מאיימים שמלך סדום רצה להעניק לאברהם כשיטתו של הבכור שור. אברהם עצמו נמנע מכל ההצעות שהעלינו, משום שהאושר שמלך סדום רצה להעניק לו לא היה נצרך, לא מוסרית, לא רעיונית ולא כלכלית. ברכתו של השם לאברהם בכל אמנם מופיעה רק בפרשת חיי שרה, כמופיע בפרק כ"ד פסוק א', אך בוודאי לתחושתו של אברהם, גם לפני תיאור הברכה בפרשת חיי שרה, לא היה חסר לו כלום ממתנותיו של מלך סדום. עתה נעבור להיבטים הטכנולוגיים שניתן ללמוד על אודותיהם מהפרשה. קוד פתוח או תוכנה חופשית, מושגים שבהחלט קרובים במהותם, מתייחסים לתוכנה שהקוד שלה פתוח ונגיש, לכל מי שרוצה בו, והוא חופשי לשימוש, צפייה, עריכה והפצה. כך כל מי שחפץ בכך יכול לקחת חלק בפיתוח התוכנה ושיפורה. קוד פתוח הוא כלי שימושי ביותר עבור מפתחים פלטפורמות שונות. ניתן להצביע על תחילתו של הקוד הפתוח במוסד לתוכנה חופשית, או באנגלית Free Software Foundation, בראשי תיבות FSF. זו נוסדה על ידי ריצ'רד סטולמן ב-1985. עד לאמצע שנות ה-90 בעיקר התמקדו בעמותה זו בפיתוח תוכנות. כיום רוב עיסוקה של העמותה סב סביב נושאים משפטיים הקשורים לשימושי תוכנות וקוד. לאור זאת, יש לעמותה זו חיבה יתרה להתנגד משפטית לפטנטים על תוכנות ולזכויות יוצרים דיגיטליות. ב-2003 נותדה בישראל עמותה דומה שם המקור, שהקדה סביבה מספר אקטיביסטים המחזיקים בעמדות דומות למוסד לתוכנה חופשית. בין התוכנות החופשיות המוכרות ביותר קיימת מערכת ההפעלה לינוקס. מערכת הפעלה זו דורשת הרבה פחות משאבים מהמחשב בעת הפעלתה מול מקבילתה Windows, והיא משמשת בעיקר מתכנתים ומפתחים. מערכת ההפעלה אנדרואיד למכשירי פלאפון קשורה אליה בעבותות של אהבה למערכת ההפעלה לינוקס, משום ששורשה נעוץ במערכת ההפעלה של לינוקס, והיא גם כן מופצת כתוכנה בעלת רישיון חופשי. תוכנות נפוצות נוספות הן אפאצ'י המשמש כשרת המחזיק אתרי אינטרנט, וכן ביטקוין המשמש כפלטפורמה לביצוע פעולות במטבע הדיגיטלי הנושא את אותו השם. קוד פתוח והאידיאולוגיה עומדת מאחוריו בהחלט נשמעים סוציאליסטים ותורמים לחברה. אך מחקר משנת 2005 של ג'וש לרנר וג'ין טירול העונה לשם כלכלת שיתוף הטכנולוגיה קוד פתוח ומעבר לו, טען כי ישנם אינטרסים שונים בפיתוח קוד בצורה זו. הראשון הוא היכולת לבחור איזה סוג של קוד לפתח בכל פעם. זאת בניגוד לפיתוח במקום העבודה שיכול להיות הפורום שעמם. מעבר לכך, פיתוח קוד איכותי וזמין גורם למגייסים בחברות לשלוח הצעות עבודה למתכנת החופשי. לבסוף, כאשר אדם מעלה קוד פתוח מתועד ומסודר, הפידבק שיקבל אותו אדם הוא בעצם שכרו. כלומר, קוד פתוח הוא לא בהכרח סוציאליסטי לחלוטין, יש אינטרסים שמעורבים בתוך העניין. הכלל הידוע הוא שלגבי רוב הבעיות הפשוטות שעולות במוחו של מתכנת, מישהו כבר חשב על הפתרון שלהם. לדוגמה, הצורך לבנות רשימות בשפת תכנות זו או אחרת, כאשר יש להקפיד על תנאי שבו רק האיברים האלכסוניים יסומנו בצבע כחול, היא בעיה שככל הנראה חיפוש קטן במנוע חיפוש כלשהו יאתר את הפתרון די מהר. בדרך כלל, התשובה שמנוע החיפוש יחזיר תכלול לא רק את הפתרון ברמת הרעיון, אלא גם קטע קוד או ספריית קוד הניתנים להטמעה בקוד שהמתכנת כותב כעת. עם זאת, כשמפתח מוצא קוד פתוח, שאמור לענות על בעיה שאותה הוא מנסה לפתור, הוא עלול להיות פזיז. העתקת הקוד והשימוש בו יכולים להיות מוטעים. שגיאות רבות בזמן ההרצה עלולות להיווצר. זאת, משום שקוד פתוח נוצר בדרך כלל בסביבת עבודה אחת, של אותו מתכנת שיצר אותו, שלא בהכרח תואמת כל סביבת עבודה אחרת. לדוגמה, מתכנת יכול לכתוב קוד פתוח עבור מערכת ההפעלה Windows, שלא יעבוד בכלל במערכת ההפעלה לינוקס. הדבר נכון גם אם מדובר על קוד שנכתב באותה שפה בדיוק, ולפעמים גם אם נכתב בתור מערכת הפעלה, אך אם היא יושבת במחשב אחר, יכולים להיות שינויים. על הכל, המפתח ירגיש קשר עמוק לתגלית שלו. יכול לומר לעצמו, זה קוד מדהים, בדיוק מה שהייתי צריך, אין כמוהו בכל העולם. אך יכול להיות שמישהו מוליך אותו שולל. בעיית הבטחה יכולה להיות מתחת לפני השטח של אותו אוצר לכאורה. לדוגמה, ניתן לחשוב על רצון של מתכנת להשתמש בפקודות הקשורות לצבעים, על מנת שעל המסך, במקום שורה שכתובה בצבע לבן, השורה תיכתב בצבע כחול או ירוק או אדום. לצורך העניין, ישנה ספרייה בשם קולורמה, של שפת התכנות פייתון, שמאפשרת ביצוע דבר שכזה. ישנה בהחלט ספרייה לגיטימית ותקינה בשם קולורמה, המאויתת C-O-L-O-R-A-M-A. זאת יחפש אמריקאי ששומע את השם של הספרייה. אך אם בריטי ישמע את הספרייה הזאת, יכול להיות שיחפש C-O-L-O-U-R-A-M-A, כלומר תוספת של האות U. כאשר הוא יחפש את הספרייה הזו, הוא ימצא ספרייה אחרת לחלוטין, שאומנם נראית די דומה, אך מוכנסת בתוכה תוכנה זדונית, שעוקבת אחר הקלדות המשתמש. ברגע שהקוד הזדוני זיהה מזהה של חשבון ביטקוין, הוא משתמש בו כדי להעביר תשלומים מזויפים בשם אותו חשבון. באוקטובר 2008 זוהתה אותה ספרייה כספרייה זדונית, ובסך הכל קשה לעקוב אחרי השינוי בין שתי המילים. קוד פתוח יכול להכיל כל מיני חלקים נסתרים שלא בהכרח שמים לב אליהם. בנוסף, הוא יכול להכיל גם כן תוכן שיווקי שאינו בהכרח מזיק, אך מניב רווח לכותב. או במילים אחרות, המשתמש בקוד לא ניזוק, אך המפתח מרוויח על גבו כסף. כוונה נסתרת זו היא בהחלט לא הרצון הבסיסי של מי שהוריד את הקוד. אם נסכם את מה שראינו עד כה, דיברנו על נושא של קוד פתוח, על העמותה FSF, שבעצם יצרה את הדיון סביבו, על המשמעויות והאינטרסים שבפיתוח קוד שכזה, ועל הסכנות שתמונות בו. עתה ננסה לקשר חזרה את נושא קוד הפתוח לפרשתנו. באופן פשוט, כמו שאברהם חשד במלך סדום ולא רצה לקבל את מתנתו as is, כך גם אולי כללית כדאי לחשוב על קוד פתוח. אל תתקשר רגשית למרות מתנת החינם שזה אתה מצאת, כלומר כבדהו וחשדהו. לא רק על מתנה אמיתית של בן אדם כמו מלך סדום, אלא גם על קוד פתוח. אם נהיה מדויקים יותר, לפרשנותו של הבכור שור שהזכרנו לאל, החוט והשרוך היו חרב פיפיות. הקוד הפתוח יכול להיות במידה דומה חרב פיפיות, לענות על הצורך המיידי של המתכנת על מנת לפתור את הבעיה, אך בו זמנית גם לפגוע במחשב של המתכנת, ובמקרה גרוע יותר, אם אותו הקוד מוטמע בתוכנה שכתב המתכנת ואותה תוכנה הופצה, לפגוע גם במחשבים ובמערכות אחרות, לגרום לנזק כלכלי עצום, ועוד ועוד. אתה ניקח את הצעתו של אברהם באופן מדויק יותר. אל תיקח את הקוד הפתוח כמות שהוא. הוא מסוכן. בדוק אותו, ואל תניח שום הנחות. גם אם חבר שלח לך אותו, בדוק אותו שנית. הוא עלול להועיל ולהזיק בו זמנית. נקודת השקה חביבה האחרונה בין פרשתנו לנושא הקוד הפתוח ולקוד בכלל, היא ברמה המושגית. קוד באשר הוא, גם אם הוא מסחרי או גם אם הוא פתוח, מורכב מתווים ואותיות שהמתכנת כותב. בעולם התכנות, רצף תווים עונה גם כן לשם מחרוזת. במילים אחרות, קוד הוא מחרוזת ארוכה של תווים. הנקודה המעניינת כאן היא שהמושג המקצועי בעולם המחשבים למחרוזת מכונה באנגלית string. ואם נתרגם חזרה את המילה string לעברית, פירושה לא אחר מאשר חוט. אותו החוט שאברהם לא רוצה לקחת ממלך סדום. לסיכום, בשיעור זה העלינו כמה פרשנויות להתעקשותו של אברהם לא ליטול מחוט ועד זרוך נעל ממלך סדום הנדוון לכאורה. לאחר מכן, דנו ברעיון הקוד הפתוח והתוכנה החופשית ובבעיות העולות כתוצאה משימוש בקוד שכזה. לבסוף, מצאנו נקודות השקה בתחום הסכנה שעורבת לאברהם מחד גיסה, ולהבדיל למשתמש בקוד פתוח מאידך גיסה. שנזכה לדעת להיזהר ממתנות חינם, כמובן לא להעליב את הנותן, אך להיזהר בהם קיאות, ולהבדיל גם כן בקוד שאנו מוצאים כמתכנתים וכאנשי מחשבים, ואף גם כאנשים שאינם מהתחום, שנדע להיזהר בהם במידת הזהירות הרצויה, ולדעת להשתמש בהם בצורה טובה. שבת שלום.